בשיעור 8 אנחנו נדבר על הדרך להשיג בודיצ'יטה. דיברנו על מעלותיה הגדולות של בודיצ'יטה, עכשיו נדבר איך אנחנו מתרגלים להשיג בודיצ'יטה. אז אמרנו, מי זה בודה? בודה זה ישות שמביאה ברכה לכל היקום, כל היצורים, בו זמנית, יש לה ידע כל, יש אהבה מדהימה לכל היצורים, ויכולת מדהימה לעזור להם. מבחינה קרמית, תחשבו, כבר למדנו קצת על קרמה. אם אני שואפת להגיע למקום הזה, אז אני צריכה לעשות משהו שנוגע בכל היצורים, נכון? זה הפלייבור של בודיצ'יטה, זה הקרמה של בודיצ'יטה, שמנינו את כל היתרונות המדהימים שלה. בוודאי ובוודאי לאלו מאיתנו שרוצים ושואפים לתרגל טנטרה ולסיים את הדרך בגלגול אחד, צריכים לעשות את כל זה בגלגול אחד. אז זה הרבה עבודה. טנטרה עוזרת מאוד לעשות את זה בגלל שהיא מגייסת כאלה כוחות ענקיים ואנרגיות כל כך ענקיות. דרכים לפתח בודיצ'יטה. אז יש שתי דרכים שמתוארות בספרות המהיאנה להשיג בודיצ'יטה. זה הכל עכשיו מהיאנה, זה ההיבט הרחב. יש גם דרך משולבת, אז אנחנו נזכיר אחת מהן בקיצור ואת השנייה ביתר פירוט. הדרך הראשונה נקראת השפעה והחלפה, אני בנתונתיב. דק שן ימג'ה, תזכרו אחריו. דק פירושו אני, שן פירושו הזולת או אחרים, ים פירושו שווים. להשוות, וג'ה פירושו להחליף. אז יש פה השוואת והחלפת עצמי וזולתיב. זאת שיטה שלימד מאסטר שנטידבה כל כך יפה. באיזה פרק של ספרו הכניס מאסטר שנטידבה את הלימוד הנדהים הזה על החלפת עצמי וזולתיב. פרק 8 שבוע על מה? יש על מדיטציה. יש פרק על מדיטציה. במדריך לחיי לוחם הרוח. ובפרק על מדיטציה, חצי מהפרק, הוא מלמד החלפת עצמי וזולתי. פרק מדהים. חצי מהפרק, שזה איזה 80 פסוקים, הוא מלמד רק את זה. קודם הוא מלמד איפה לעשות מדיטציה, ללכת לריטריט, למצוא בקתה, ביער, בין הסיפורים. אחר כך הוא עוזב את זה ואומר, זה מה שתעשו, זאת המדיטציה. הוא אומר, זאת המדיטציה הכי חשובה. למה? כי מי שעושה את המדיטציה הזאת, אז הוא משיג בודיצ'יטה, ובודיצ'יטה מבטיחה להגיע להארה. מי שמשיג בודיצ'יטה, הוא סף לא להגיע להארה. לכן זאת המדיטציה חשובה. מה עושים במדיטציה הזאת? יש פה שני חלקים. השוואת עצמי לזולתי, ויש החלפת עצמי לזולתי. בחלק של ההשוואה, אנחנו מודדים על כך, שאין הבדל בין הכאב שלי ושל הזולת. הכאב שלי ושל הזולת באותה מידה בלתי ראויים. ראויים לצילוף. ולהפך, האושר שלי והאושר של זולתי חשובים באותה מידה. וזה דלי למה קורה. העיקרון הדמוקרטי. הוא אומר, אני מחפש את אושר לעצמי, יש אחת כזאת. כמה יש מזולתי? אין ספור, גם הם רוצים משהו. מי יותר חשוב? עכשיו אנחנו עוברים להחלפת עצמי מזולתי. אין יותר, אין הרוב. יותר חשוב שאני אפעל למען אושרה. זה מה שאומר לנו. אדם שמתרגל את הדרך הזאת, הולך ובעיני רוחו מוכר את עצמו כעבד לזולת. מוכר את עיניו לזולת. מה זה נקרא למכור את עיניי לזולת? מה אנחנו עושים עם העיניים, בדרך כלל?
מסתכלים מה אנחנו רוצים.
מסתכלים מה אנחנו רוצים, אנחנו חפשים איפה יש מה שאני מחפש. זה לא, זה לא, זה. אם מכרתי את עיניי לזולת, מה אני מחפשת? מה שהם רוצים. עכשיו אני הולכת עם כזה. מה הוא אוהב? זה יותר חשוב מאשר לחפש מה שלי חשוב. אם אני עושה החלפת עצמי בזולתי, ואני יושבת באוטובוס, ויש לידי עוד בן אדם, ולי מחניק על אותה שיפתחו את החלון, ולהם קר והם רוצים שיסגרו את החלון, אז מה אני מבקשת מהנהג או מהאנשים? לסגור את החלון. ומחניק לי ואני מבקשת. כי האושר שדובר מלהביא להם אישה. יש סיפור על השולחן ארוך עם הרבה אוכל, ואנשים יושבים משני צידיו לאכול, אלא שהמזלגות שלהם נורא ארוכים, הם לא יכולים, המזלג יותר מדי ארוך, הוא לא יכול להביא את זה. כן, אז הם חושבים שבו, אלה מאפיינים שאלה. זה סיפור מניני את אדם כזה בבודיזם הטיבטי. אני סיפר על למה גדול, ששמע שבעיר זו וזו רחוקה נמצא למה אחר גדול, מלמד לוג'ון, לוג'ון זה דרך לפתח בודישית, והוא מאוד רוצה ללמוד בודישית, אז הוא הולך שם ללמוד לוג'ון, וצועד ימים רבים בטיבט, מגיע לעיר, עד שהגיע לעיר, אומרים לו, למה נפטר? אז הוא עצוב מאוד, כי הוא עשה הרבה מאמץ להגיע לשם ללמוד אצלו, אבל אומרים לו, אל תהיה כל כך עצוב, כי יש לו שלושה תלמידים, שכל אחד מהם גדול בתורה, ויכולים ללמד אותך. אבל אוקיי, איפה אני יכול למצוא אותם? אתה יכול למצוא את זה פה, ואת זה פה, ואת זה פה, ואת יודע לך שיש בעיה, מכיוון שהלמה הגדול נפטר, ויש עכשיו ביניהם מאבק על הירושה. אז הוא אומר, אה, מאבק על הירושה, אני באה ללמוד בודיצ'יטה, אנשים שנאבקים על הירושה, אין לי מה ללמוד אצלם, הוא מוכן לוותר וללכת הביתה. הוא אומר, לא, לא, אתה לא הבנת. המאבק הוא, כל אחד רוצה שהשאלים. השיטה השנייה.
השיטה שבעת הצעדים. שבעה ומסובב.
ככה היא נקראת, בגלל שיש בה שמונה צעדים. השלב הראשון נקרא לו אפס, כדי שאנחנו בסוף נסיים עם שבע. השלב הראשון בשיטת שבעת הצעדים, שלב אפס בשיטה, זה לפתח מה שאנחנו קוראים באנגלית equanimity ובעברית התייחסות אחידה. המילה equanimity באנגלית יש לה כמה פירושים, ובבודיזם היא נכנסה גם עם כמה פירושים וחלקם לא נכונים. מה שלא מתכוונים בהתייחסות אחידה, והרבה פעמים אנשים מקבלים את זה איזשהו מטיצ'ינג בודיסטי, אנשים כששומעים איקוונימיטי, הם שומעים שוויון נפש, אוקיי, כואב לי, בסדר, לא כואב לי, נעים לי, בסדר, אותו דבר. ואנשים מתרגלים להיות איזה צמח כזה, מאמנים את עצמם איכשהו ליצור איזה נתק בינם לבין שלי. זאת לא הכוונה. שוויון נפש זה אדישות, ואנחנו לא רוצים אדישות. זה בדיוק הפירוש הלא נכון. ההתייחסות האחידה אין פירושה שוויון נפש. להפך, הבודיזם רוצה להביא אותנו לעונג העילאי של הבודה, לא לאדישות. רוצה להביא אותנו לאקסטזה. הבודה נמצא כל הזמן באקסטזה העילאית. זה אנטיתזה לאדישות ולשוויון נפש. זה לא המטרה של בודיזם. מה כן? ומה מתכוונים כאן? אנחנו רוצים לפתח את התייחסות האחידה לכל היצורים. כשאנחנו אומרים, הלוואי שלכל היצורים יהיה כל עושר, וכל הסיבות וכל עושר. אנחנו אומרים, הלוואי שימנע מהם כל סבל וכל הסיבות לסבל, את זה אני מאחלת לכולם באותה המידה. לכולם באותה המידה. תם יום אומרים בטיבטית. גם לזה יש עוד פירושים, אבל בהקשר שלנו זה הפירוש. כשאנחנו עושים צ'ונגן, מדיטציה של נתינה ולקיחה, אז אנחנו נותנים להם כל טוב ולוקחים מהם כל סבל. אז אנחנו מתרגלים את זה, על ידיד, על אדם ניטרלי ועל אויב. ואנחנו רוצים להגיע לרמה שהתרגול לא מושפע מאם אני אוהבת כרגע את האדם הזה או לא אוהבת כרגע את האדם הזה. בהתחלה הוא מושפע כי אנחנו מעדיפים את אלה שאנחנו אוהבים ואנחנו סולדים מאלה שאנחנו לא אוהבים או מהאויבים שלנו. הרעיון הוא להביא אצלנו התייחסות אחידה שאני רוצה שיהיה לכל היצורים כל מה שטוב במידה אחידה. לא משנה מה אני היום חושבת עליהם כי זה יתחלף מחר. זה התחלף לגידול הבא. אז זה הכוונה, התייחסות אחידה. אם תבחנו את עצמכם, כשאתם באים למקום חדש, אתם באים לאיזה קבוצת אנשים חדשה, חדר מלא אנשים, מה שאנחנו עושים, אנחנו מסתכלים על החדר, ואנחנו די באופן אוטומטי, נחליטים, זה נראה לי, זה לא נראה לי, זה לא חשוב. אנחנו עושים שליש, 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 זה מה שאנחנו עושים. שליש נראים לי, שליש אני שפת נפש, ושליש לא נראים לי. השליש שנראה לי אני מזמינה ליום הולדת שלי, את האחרים אני לא מזמינה ליום הולדת שלי. אז בא השליש הנחמד ליום הולדת שלי, מה יקרה עכשיו? שליש, שליש, שליש. אנחנו עושים את זה כל הזמן ואנחנו עושים את זה אוטומטית. להתחיל לראות את זה, זה בדרך לפתח התייחסות אחידה. קודם כל צריך לראות את זה, כי אנחנו עושים את זה באופן כל כך אוטומטי. אנחנו כל הזמן ככה מתייחסים לעולם. אם אני תופסת מישהו כאויב או ידיד, נעים לי או לא נעים לי, זה לגמרי השלכה שבאה מהקרמה שלי, וקרמות כל הזמן מתחלפות, עולות ויורדות. מאוד יכול להיות שאותו אדם שבחיים האלה הוא אויב גדול שלי, לגלגול הבא הוא יהיה הבן שלי. וזה קורה כל הזמן.
אפילו בגלגול הזה, אם יש לו שלויב שלי, אולי מחר הוא...
זה יכול לקרות אפילו בגלגול. ולהכה, יכול מישהו להיות החבר הכי טוב שלי, בגלגול אחר הוא יהיה האויב הכי גדול שלי, ואפילו בגלגול הזה.
ירושים.
ירושים, כן.
כרגע בחיים שיש לנו הורים במשפחה, קצת יותר קל, נגיד, לקחת על עצמי את החיות שלהם, יהיה טוב משאול את זה כולם.
אנחנו מתחילים מאלה. אנחנו מדברים, כל היצורים, כשאני חיה בתוך סביבה מסוימת, מי שחי בבית שלי, בשבילי זה כל היצורים כרגע. קודם נתרגל עליהם. בואו נלמד לאהוב אותם. זו פסימה גדולה.
יותר קשה לפעמים מאשר בחוץ.
בדיוק. זה יותר קל יושב ומחיל הלוואי שלי כל היצורים, יהיה כל מה שטוב ומה אני עושה בבית. אז התייחסות אחידה. זה שלב ראשון. וזאת מדיטציה. זה עבודה, זה תרגול, זה לא במייד. ההתייחסות האחידה הזאת. ואת זה אנחנו מתרגלים על ידי שאנחנו יושבים במדיטציה, למשל בטונגלן, מביאים אלינו אדם שאנחנו אוהבים, נותנים להם כל טוב ולוקחים מהם כל סדר. יותר מאוחר מביאים אדם שמוכר לנו, אבל הוא לא חשוב לנו במיוחד, שאין לנו הרבה יחסים איתו. עושים עליהם את התרגיל. אחר כך פעם שלישית מביאים מישהו שאנחנו לא סובלים. ועליהם עושים את התרגיל. ובדרגה בדרגה מביאים את עצמנו מצב, שאין הבדל, השאיפה שלי להביא ברכה לזה שאני אוהבת וזה שאני פחות אוהבת, משתווה. ומה זה מביא? האויב מפסיק להיות כל כך אויב. עצם זה שתעשו את התרגיל הזה, פתאום יהיה לכם פחות אוהבים. אז זה השלב שאנחנו קראנו לו אפס. השלב הראשון, אמרו מרשה. מה זה אימא? ש זה לזהות, להכיר, לדעת. זה גם משרה, זה חוכמה, אותו שורש. מרשה, פירושו, לזהות את הזולת בתור אימא. ובשיטה הזאת של שבעת הצעדים, זה השלב העיקרי והמכריע. זה שלב מכין, ההתייחסות האחידה. השלב המכריע הוא המרשה. השלב הזה אומר שאם זה נכון שהתגלגלתי כבר בסמסרה אין כפור פעמים, כבר חייתי אין ספור גלגולים. בכל גלגול הזה הייתה לי אימא. אולי הייתי נמלה, אז הייתה לי אימא נמלה. אבל היה לי אין ספור אמרות אם התגלגלתי אין ספור פעמים. יש לידות שבהם אין אמרות, אבל גם אם נוציא את הלידות האלה, עדיין יש לנו אין ספור גלגולים שבהם היו לנו אמרות. אז אם ככה יש לנו אין ספור אמרות. אז אם ככה יש סיכוי שכל מי שאני פוגשת היה פעם אמא שלי. אם זכור שהייתי אין ספור גלגולים, יש סיכוי גדול. שאם אנחנו פוגשים מישהו שבאיזשהו גלגול הם היו אמא שלי. עכשיו אין ספור קשה לנו דמיין, אנחנו חושבים הרבה. כמה הרבה? אלף, מיליון, 100 מיליון, 300 מיליון, ביליון, ביליון, ביליון. לא, עוד יותר מזה, אין ספור. אז אם זה אין ספור, אז הסיפור הוא שכל מי שאני פוגשת, איפשהו היה אמא שלי, מתישהו היה אמא שלי.
איך שהוא אדם מת, זה
מיד מתגדל. כן, בדרך כלל תוך 7 ימים, לכל היותר 49 ימים. אמא שלי, שנפטרה בשנת 92, כבר 14 שנה, שהיא לא כאן, התגלגלה במישהו אחר. אני מושג איפה היא היום. כל הלב זה פלנטה אחרת, אני לא יודעת איזה צורת קיום יש לה. אני מקווה שטובה כי הייתה צדיקה גדולה. יכול להיות שאני פוגשת את זה ילדה בת 13, והיא הייתה אמא שלי. היא הייתה אמא שלי? לא, היא אמא שלי. בחיים האלה, הייתה לי אמא אחת שילדה אותי. ואיפה שהיא נמצאת היום, אני לא יודעת, כל ילדה ב-13 מועמדת, למה ילדה? אולי ילד. אני לא יודעת למה היא התגלגלה. אולי אפילו לא בן אדם. זה יכול להיות. אז יש סיכוי שאחד מהיצורים שנפגוש, זה אמא שלי. זה הרעיון. התודעה שלנו שלא התחילה בחיים האלה. לא הייתה לאף פעם התחלה. אז התגלגלנו אין ספור פעמים, והיו לנו אין ספור אמהות. והם עדיין. מתי אמא שלי מפסיקה להיות אמא שלי? מתי היא מפסיקה? מה שעושה אותה אמא שלי זה שהיא ילדה אותי, נכון? מתי העובדה הזאת משתנה? לא משתנה, ילדה אותי, נקודה. אז היא אמא שלי, לנצח. איפה שלא תהיה היום, היא אמא שלי. אני אולי לא אזהר אותה בתור אמא שלי, לפעמים אנשים מזהים.
זה מצטלבויות, זאת אומרת
שהיא
שלי
לדעות פעם. כן, בטח. כל הדברים האלה נכונים. אבל כרגע מה שמעניין אותי זה שכל יצור ויצור שאני פוגשת היה אמא שלי. הוא אמא שלי.
אבל
אני חייב
להיג יפה.
כן. אז השלב הראשון זה להגיע להכרה הזאת בצורה עמוקה מכאן. כי אנחנו עכשיו שיחקנו קצת באפשרויות, נכון? אבל להגיע להכרה שאתם יכולים לסתור את מה שאמרתי. אתם יכולים להביא לי ראייה שזה לא נכון. כי זה נכון. אז עכשיו, אם אני חושבת על האמא שלי בחיים האלה, ואיך אני מתייחסת אליה, מה האהבה שעולה לי ביחד לאמא בחיים האלה, אם עכשיו כל אחד ואחד הוא אמא, מה ההבדל בין מי שילדה אותי לפני 10 גלגולים או עכשיו? מה ההבדל? הם עשו בשביל אותו דבר, רק בגלל של זמן. אבל מבחינת המהות של הקשר אותו דבר. אותו דבר. אם אני מזהה אותה בתור אמא שלי, זה מצניח את כל השאר. וזה שלב קשה. מה הוא קשה? הוא לא כל כך קשה בטיעון ההגיוני שנתתי לכם. קשה בלפגוש מישהו עם אמא שלי. אמא שלי, עכשיו אני מתייחס אליה כמו על אמא שלי, כי זאת אמא שלי. ואני אוהב אותה כמו אמא שלי. אם אומרים, מישהו בא ומניף עליי את הקים, אז מה, אז אני לא אשכים להורגונת. ואם אמא שלך משתגעת ושולפת עליך סכין, מה אתה עושה? מה ההבדל? גם זה אמא שלי. עכשיו זה פתאום רגע. הצלחנו לתת סדנת סונגלן לחולי סרטן. דיברנו על סונגלן, והייתה שם בחורה, ואלה קטע עם איזה נאה שחתך אותה, והיא לא יכולה להירגע מהמנובל הזה שחתך אותה. והיא השניצה אותו וקיללה אותו, והיא לא יכולה להירגע. אמרתי, עכשיו תעצרי רגע, ותארי לעצמו שאת מסתכלת פנימה, ומתברר לך שזה אבא שלך יושב שם באוטו. מרעד האבא שלי. אז היא בבת אחת נרגעה, ואבא שלי, בסדר, אבא שלי. זה בדיוק ההבדל. אנחנו מגיבים אל הזולת כאילו שהם זרים, כאילו שאין לנו קשר באמת, כאל אויבים. פה אני, ופה הם, לזה אני צריכה לדאוג, אמא שלי אני אולי אשים על ידי, אבל אלה לא, אלה לא. הקטע הזה אומר, יש לך טעות חמורה, מכיוון שהם כולם אמא שלי. לחיות משם. זה הקטע באחד, זה הרבה מדיטת. אז אחת המדיטציות היותר קשות לממש בכל השלבים של הלאמרים של הדרך המדועי בפנרה. היחידה שיותר קשה ממנה זה לראות את הלמה כבודה. זאת השנייה מבחינת הקושי. עכשיו, יש הרבה אנשים שהיו להם יחסים קשים עם אמא שלהם. או שהם שמעו על אמא שלא מגדלת יפה את הילדים שלה, או אמא שמתעללת בילדים שלה. מה עושים עם אמא כזו? אנחנו אומרים שזה לא משנה. אמא שלי נשאה אותי בבטנה 9 חודשים, אחר כך השתעבדה לי במשך 20 שנה. לימדה אותי לדבר, בלי שאני יודעת לדבר אני לא יכולה ללמוד דרמה. נתנה לי גוף, בלי גוף אני לא יכולה להגיע להערה. אפילו אם היא לא גידלה אותי, אפילו אם היא שאירה אותי על סך דלת של מישהו אחר, נשאה אותי בבטנה ונתנה לי גוף. בלי זה אני לא יכולה להגיע להערה. אין אף אחד אחר בעולם שעשה בשכן דבר כזה. אין אף אחד. שעשה בשכן מה שאימא עושה בשכן. אז זה לא משנה אם היא הייתה טובה או לא, בכלל לא משנה. זה שהיא אימא, זהו, נקודה.
ומה עם האבא?
גם האבא הוא קרוב מאוד לשם, כי גם הוא נתן לי כדור. אימא יותר כי גם נשא אותי בבטנה, ואצל רוב האנשים היא גם השקיעה יותר. אבל אבא קרוב מאוד לשם. ואם יש למישהו יחסים יותר קרובים עם האבא, אז זה עוזר לו לתרגל את השלבים האלה שיקח את האבא.
אבל זה סביב שנרגיל את הלבים ספציפית בקרובה, נכון?
כן, בוודאי, זה לגמרי קרוב. והיהדות אומרים, תכבד את אביך ואת אמך, לא בתנאי שהם יתנהגו לך יפה, נכון? בלי תנאים. בלי תנאים. גם אם יתנהגו להם לא יפה. הם הופכים לאובייקט מאוד חשוב, ואם כל אחד הוא אמא שלי, אז כל אחד בבת אחת הופך לאובייקט חשוב. כל אחד הופך לאותו שדה חסד שאיתו אני יכולה לצבור חסד, אם אני מתחילה להתייחס אליהם כראוי. אז זה השלב הראשון. מאוד פשוט ומאוד קשה. השלב השני, ברגע שאנחנו מקבלים את זה שכל אחד היה אמא שלי, מה הדבר הראשון שעולה? אתם נזכרים באמא שלכם, מה עולה?
החסד שעשה.
זוכרים לה את חסדה. הגיעה של אנשים. לימוד. גרינבן. זה לזכור לה את חסדה. וכאמור, זה לא קשור לכמה טובה היא הייתה אלה. לי היה ברכה מדהימה בחיים האלה של תלים הנפלאה, אבל זה לא חייב לקרות. זה שהיא נתנה לי את הגוף הזה, זה מספיק. היא אפשרה לי להגיע להערה בחיים האלה. זה חסד מדהים.
סליחה, שתיים זה רק עושים על האמא או על כל היצורים?
כל היצורים. שלב ראשון אני מזהה אמא. אני זוכרת את חסדה של אמא שלי בחיים האלה, ועכשיו אני משליחה אותו דבר על האדם שאני פוגשת. שלוש, לימוד וינסו.
וינסו.
וין זה חסד. אחרי שזוכרים לה את חסדה, מה אנחנו רוצים לעשות? להחזיר לה כגמולה. מה אנחנו עושים עם אמא שלנו? אנחנו רוצים לגמול לה כגמולה. זה השלב השלישי. אם אני יכולה לזהות שפה יושבת אמא שלי, כל השאר יבוא. אני רוצה להביא את אותו רגע שיש לי כלפי אמא, ואת החוב העצום שאני חב עליה, ביחס לכל בן אדם שאני פוגשת. לזכור את חסדה ולנסות לגמול להם כגמולה. אז מה זה נקרא לגמול להם כגמולה? אני מסתכלת על האמאות שלי שמולי. ואני אומרת, מה עובר עליהם אתכם? אפילו תיקחו את האמא שלכם אם יהיו בחיים, האמא הביולוגית או זו שגידלה אתכם. מה עובר עליה עכשיו? מה קורה? היא חיה בסנסרה? היא חיה בסנסרה? היא סובלת?
כן.
היא סובלת. היא מתקרבת כל רגע ברגע אל מחר?
גם.
יש לה כאבים, מחלות, פיזיות, נפשיות, רגשיות. איך אני יכולה לעזור לה? מה העזרה האולטימטיבית שאני יכולה להושיט? להוציא אותה מסנסרה. מכיוון שכל רגע בסנסרה הייתה שפסות. איך אני אעזור לה? אני צריכה להביא את עצמי להערה כדי שאני אוציא אותה משם. כי היא חסרת עניין לגמרי. היא חסרת עניין לגמרי. איך הוא כותב פה בשיר? נסחפות בארבעת זרמי הנהר, כבולות בשלשלת מעשי האהבה. מי זה נסחפות? אמהות. נדבר על כל היצורים, ועכשיו הוא אומר לנו זה אמהות. נסחפות בארבעת זרמי הנהר, כבולות בשלשלת מעשי האהבה, בשל אחיזה בעצמן בכלוב של פלדה דחוסות, ובשל בורותן בחשקת עלתה הן שרויות, בגלגל הן קטה שוב ושוב נולדות, ובלידתם בשלושה סוגי סבל מעונות. זכור כך תמיד את סבלן של האמהות, ונעשה בשאיפה נעלה ובשאיפה. מה אומר לנו? מה קורה עם כל היצורים שהם האמהות שלי? בגלל מעשי העבר שלהם, שהם בורות, והם פעלו בצורה שצברו קרמה שלילית, הן כבולות משלשלאות אל הקמסרה, הן נאלצות להמשיך לסבול. בשל אחיזה בעצמה, יש לכל אחת אחיזה חזקה באיזה אני, שלא היה ולא נברא, ויש את זה לכולנו בגלל זה אנחנו סובלים, וזה השיעור הבא שלנו, אז הם סובלות. בשל בורותם בחשקת עלתיים שרויות, ובגלגל הם קצה שוב ושוב נרדות. אז יש לנו תמונה. הם מתוך כלות של פלדת חוסות, הן כבולות לתוך הדבר הזה, הן בחשיכה, בעלתה, והן נסחפות בזרם הזה, האינסופי של הגלגל. זה מה שהוא מתאר לו. זאת התמונה. זה מה שקורה לאמהות שלנו. ואיך לעזור להם? דרך היחידה שאנחנו באמת יכולים לעזור להם, הוא אומר, נעשה בשאיפה נעלה זו לזכות, השאיפה הזו שתגיע להערה. כי השאיפה בסופו של דבר תביא אותך להערה, ואז רק תוכל לעזור לאמהות. אין דרך אחרת. צריך לעורר את החמלה במידה העצומה. מה יהיה השלב הרביעי? אז אחרי שהתעוררה הכרה, הזיהוי של היצורים כאמהות, ואנחנו זוכרים את חסדן, ואנחנו רוצים לגמול כגמולן, כל זה מביא לאהבה גדולה. אנחנו באמת קולטים את כל זה, מתעוררת אהבה גדולה אל היצורים. זה השלב הבא. השלב הבא הוא האהבה הזאת. חזרו אחריי, איוונג ג'מבה. איוונג ג'מבה. איוונג זה... יפה או יפה, וג'מפה זה אהבה, אהבה יפה. מה זה אהבה יפה הזאת? ההשפעה היא לאהבה שיש לאם לבנה יחידה, אהבה יפה. אז עכשיו האהבה היפה הזאת מתעוררת בליבנו כלפי האימהות שלנו, שזה כל היצור. אחרי שאנחנו עוברים דרך שלושת הראשונים, וכל אחד הוא מדיטציה. הראשונה לוקחת הכי הרבה זמן. מדיטציה אנליטית שבה אני יושבת וחושבת את הדברים שאמרתי כאן, מי ידע אותי, מתי הספיקה להיות עם השני. ויש עוד נימוקים שאפשר לבשל. יכול להיות תוכנת חודשים, לעשות את המדיטציה הראשונה, להגיע להכרה מפה, שמי שאני פוגש את זה אישי. השניות באות יותר בקלות. אז מתעורר את האהבה היפה הזאת, כלפי היצורים, שמוגיע ההבנה הזאת. שהיא כמו אהבה שיש לאם לבני היחידה. וככה כל יצור עכשיו הופך בני יחידי או ביתי יחידתי. אהבה היפה. ויש כאן ויכוח, ואנחנו לא ניכנס אליו, מה צריך לבוא קודם, החמלה או אהבה. יש כאלה שאומרים קודם חמלה, קודם לקחת מהם את הכאב, רק אז אפשר לתת להם כל מה שטוב, ולפני זה הם כל כך סובלים, הם לא יכולים לקבל אפילו מה שטוב. זה דרך אחת. דרך שנייה להגיד, זה בגלל שאני כל כך אוהבת אותם, שאני רוצה לתת להם כל מה שטוב, ואז אני רוצה לקחת מהם את הסבל. לא חשוב. להחמול עליהם ולאהוב אותם. אז זה היה אהבה יפה. חמש, אם הוא נינג'ה, שם פה. נינג'ה, שם פה. מה זה נינג'ה? חמלה. מה זה שם פה? גדולה. נינג'ה שם פה, החמלה הזו. אז אם קודם ביליתי את היצורים כאימהות, אחר כך זכרתי להם פחות זם, אחר כך אני רוצה לגמול להם כזמולם, אחר כך מתפתחת בי אהבה יפה אליהם, אני רואה בהם יצורים יפים, כמו שאם רואה את בני היחידה, כי יצור יפה מקסים. השלב הבא, יתעורר את החמלה הגדולה. וטיבק את זה נורא יפה. נינקו זה לב. ג'י זה מלך, כמו בג'ייסון קאפה, זה מילת תואר של אשורם. תואר למלך. אז נינג'י זה מלכת הלבבות. חמש זה החמלה הגדולה. מה ההבדל בינה ובין חמלה סתם? יש פה כמה אספקטים של כמות ושל איכות. יש את האספקט של כמות, חמלה גדולה, מה האובייקט שלה? כל היצורים. כל היצורים עם השני. ועכשיו אני מתייחסת אל כולם בחמלה, זה מה שיקרנו את הבית הנפלא של ג'ייסון קאפה. הם כולם כל כך טובים, חוטפים בכלובים שלהם בתוך הלטה, גבולים, נסחפים ללא שום שליטה על זרמים של הקרמה בתוך הסמסרה, ומתעורר את החמלה הגדולה. אני רואה את הסבל שלהם, ואני רוצה להוציא אותם לנושא. יש אספקט אחר של איכות. מה עושה אותה גדולה, וזה מידת החוכמה שיש, מידת ההבנה שלי, של מי זה היצורים, וכך הלאה. אז לזה לא ניכנס פרש. אז פה באה החמלה הגדולה, שאומרת, הם זקוקים לעזרה. זה האימהות שלי, הם גם לא איתי את החסד. אני כל כך אוהב את היצורים האלה. והם סובלים, אני רואה אותם סובלים, סמסר. ואז מה יהיה השלב הבא? אני צריכה לעזור להם. מי יעזור להם? אם אני הבת, מי יעזור לאמא שלי? אני. מי עוד יעזור לאמא שלי? רק אני. הכל מותר להם, רק אני. ועכשיו אני אומרת, אני הולכת לעזור להם, כי הם אמא שלי, ואני צריכה לעזור להם, כי אני הבת. מותר עליי להחזיר להם כגמולם ולעזור להם. זה מה שאני יכולה לעשות. אז פה בא, תגידו, לקסם? נמדן. לקסם? נמדק. לקסם נמדק זה העניין של אחריות אישית. זה הקטע שאומר, אני הבת שלהם, ואני חייבת לעזור להם, רק אני יכולה לעזור להם. גם אם אף אחד לא עוזר לי, אני הולכת לעזור להם. מכיוון שלאמא שלי אני אעזור, גם אם אף אחד אחר לא יעזור לי. אני אמצא דרכים לעזור לה. אני אעשה כל מאמץ לעזור לה. כי אני חייבת לה את חיי. אז אני אעשה כל מאמץ לעזור להם. גם אם אף אחד לא יעזור לי. ופה זה מה שעושה את המהיאנה בדרך כל כך חזקה. זה זה. כשמגיעים לשם, זאת רמה מאוד גבוהה. זאת רמה מאוד גבוהה בהתפתחות הרוחנית של מישהו. שאומר, אני מבינה שאנשים סובלים, אני מבינה שהם כולם סובלים כל כך, אני מבינה שאני הבת שלהם, אני מבינה שאני חווה חוב אישי לכל אחד מהם, כמו שאני חווה לאמא שלי. אני אוהבת אותם, אהבה יפה, כל אחד שאני פוגשת זה ייצור יפה, את כל אלה אני צריכה להושיע. ומי יושיע אותם אם אני הבת? אני חייבת את זה בעצמי. גם אם אף אחד לא עוזר לי. גם אם אף אחד לא עוזר לי. מה זה אומר? איך אני יושיע אותם? רק על ידי שנגיע לירן. אז אני אעשה את העבודה גם אם יש מכשלים. גם אם אנשים אומרים לי שנפלתי על הראש, שאני עכשיו במתינה ממשרה לחצי משרה כדי להקדיש יותר זמן לפרקטיס. כי עכשיו אני לא אוכל לקנות את הבית שהתכוונתי. גם אם אנשים חושבים שאני קוקו שאני לא הולכת ומסתכלת בטלוויזיה, כי אני עושה משהו כדי לקדם את עצמי מבחינה רוחנית. זה לא משנה מה הם יחשבו עכשיו. לא רק שהם לא יעזרו לי, הם גם יעמדו בדרכי. מופתעת. והאימהות שהן בחשיכה, הן בעלתה. הם לא מבינים. אני צריכה לעזור להם, הם לא מבינים.
גם אלה שאני אמורה לעזור, תראו לי נכשלים ולא
ירדו לפגוע. יפריעו לך, לגמרי. כולל האמא שלך, שתגיד למה את לא הולכת, וכמו כל האנשים, מקימה בית ומשפחה והולכת לאוניברסיטה ורוכשת מקצוע ומתקדמת.
זה בדיבורים, בסדר, דיבורים שם באמת, אבל מה עם פגיעה באמת, שאותם אלה שאת רוצה לעזור להם מאוד ולהביא להם את האור והם בחשיכה, והם מתנגדים כי הם מפחדים ומפחדים ובסדר משם, הם יכולים לפגוש עם השוק.
כן. פה נפתח העניין של סף, השיפה, מיומנויות. את צריכה לרכוש מיומנות איך לעזור, זה לא עניין קטן. צריך לרכוש מיומנות איך לעזור לזולת. אם אני עכשיו באחריות מלאה להביא אותם להערה, וכל האחריות עליי, בין השאר זה אומר שאני צריכה לרכוש מיומנויות איך לעשות את זה עם אנשים שונים, מה מתאים לאנשים שונים. אני לא הולכת לעשות משהו שירחיק אותם עוד יותר. יש אנשים שאני לא יכולה ללכת ישר, אבל אני תמיד סביב. יש אנשים שרוצים לשמוע דרמה, יש אנשים שיבואו אותי איפה הוא חושב, ואז אנחנו נעשה אחת שלנו. מה שמתאים? כי אני, זה אחריות אישית להוציא אותם, ואני עושה מה שמתאים. ואומרת מה שמתאים, כמידת יכולתי, זה לא כעת מה מתאמין, ובהתחלה נעשה שגיעות ונגיד דברים שמרחת לנו. אבל כל זה בתוך המסגרת של אחריות אישית. זה שלב מאוד מתקדם. כל ההבדל הוא בין לשבת שם על הכרית ולהגיד הלוואי שלכל היצורים יהיה כל טוב ולא יהיה להם כל סבת, בעניין אחר, אגיד, אני בעצמי אפעל כדי שכל זה יוקשם. הלוואי שיהיה להם טוב. יהיה נפלא אם יהיה להם טוב כבר עכשיו. איך יהיה להם טוב עכשיו? אני בעצמי אפעל כדי שכל זה יוקשם. בעצמי אפעל. למשל, הרביעי אומר לי כאן, אוקיי, אני עצמי הולכת לעשות עכשיו טוב בעולם, לא זמן, כמה כוח יש לי? נצחה עזרה. גם אם לא יעזרו לי, אני אפעל. אבל במהלך המאמץ שלי, אני הולכת ומגייסת עזרה. מאיפה אני אגייס עזרה? מהיצורים הנאורים, איך אני אפגוש את היצורים הנאורים? דרך הלמה. אני מבקשת עזרה מהלמה, שיברך אותי, שיברך את התודעה שלי כדי שאוכל למלא את משימתי, זה מה שאני עושה. אז על הכרית, במדיטציה, אני מבקשת את העזרה, אני מבקשת את היכולת, אני מבקשת את הלב הפתוח. וזה מה שהופך את הדרך לחזק. כי אם אני עכשיו מבינה שכל האחריות היא עליי, אז אני אחפש מה עובד. התוצאה של ששת אלה יש שבע, אמרנו שיתה שיבת התדים, מה יהיה שבע? בודת שיבה. אם הגענו לשש, מוכרח לבוא שבע, אחד מביא את השני. אם התחלתם עם אחד, אם התחלתם איתו יפה, יבוא שבע. בהדרגה. אנחנו מאפס, אפס זה לא עבודה קלה, אבל היא לא כל כך קשה. הכי קשה זה אחד, ושבע יהיה בודת שיבה. ועכשיו אתם מבינים למה הטיבטים קוראים לזה שם כיף. תודעה שמתעוררת. למה קוראים לזה תודעה שמתעוררת? כי הם עשו את כל השלבים של המדיטציה, ואז התעוררה תודעה, אני חייבת לשרת את היצורים. זה מה שמביא לחוויה המדהימה הזאת של הלב הפתוח. זה שיטה של חינוך המחשבה באמצעות מדיטציה. אם אני עכשיו מחנך את המחשבה באמצעות, למשל, השיטה הזאת, ומפתחת כתוצאה מזה בודית שיטה, אז עכשיו יש לי מחשבה של בודיצ'יטה, שעכשיו כל התודעה שלי ספוגה בה, זה משפיע שינוי מהותי על האנרגיה בגוף שלי. אני כבר לא אותו בן אדם, חל שינוי. באופן ספונטני וטבעי יהיה לי אהבה גדולה לבריאות ורצון לעזור להם. זה קורה, אנשים מספחים לשם. אז זאת שיטת שיבת הצעדים. התוצאה המיידית של אני לוקחת אחריות אישית היא איך אני אעזור לה? אני חייבת להגיע לה.
לליבי אחנה ולהגישנה כגן של אדברתי אב לליבי אחנה ולהגישנה כגן של אדברתי אב אוהבי תה שתזכה כל בריאה בעולם שכולו צוהרה.
נשלח את הקרמה.
בזכות עשייתי זו הרוחה, תשימו נא כל החיילה בריאה, מכלולים של חסד וחוכמה. ובכך לא יזכו בלוחים נסתבים, אשר משלילו הם לא. ובכך לא יזכו בגופים נסתרים, אשר משלנו הם מורים.